שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, מנדי אור. מתחילים? פורים, ערב פורים, מתקרבים, עודר, חודש שני של אדר. אנחנו מנסים באמת לגייס את השמחה, לגייס את ההתעוררות, לגייס את הכוחות, לראות את היופי ואת האור בחיים בכל רגע ורגע, גם בימים כאלו שהמציאות קצת מורכבת, לוטה בערפל, וככה נושאת שכבות על גבי שכבות. בשנה שעברה התפרסם סיפור, התפרסם בווידאו, עבר, הסתובב, ראיתי אותו בווידאו כמה פעמים, מאוד מאוד מרגש. יש לומר שהסיפור הזה הוא כל הסיפור של פורים. הסיפור הזה עונה על הסודות, על השאלות, על התמיות הכי גדולות בחג הנפלא והעצום הזה, של פורים. יש זמר חשוב שנקרא ישראל אדלר, ישראל אדלר. הוא מספר סיפור בווידאו, התרחשות שהייתה איתו בעצמו. הוא טס פעם במטוס, נדמה לי לקנדה, יושב לידו יהודי, איש עסקים, האמת היא שהוא בכלל לא היה נראה כיהודי, אבל התחילו לפטפט, מתברר שהוא למד בישיבה בצעירותו, והוא יודע ומכיר, וקרה ושנה. עזב לגמרי הכל, חי בקריבים, שם אינני יודע איזה משפחה ואיזה ילדים. באמת, אי אפשר להגיד רחוק, אבל לא קרוב בוודאי ליידישקייט התורה ומצוות. מתחילים לדבר, והוא מנסה לעורר אותו, וישראל אדלר אומר לו, אני יושב לידך במטוס, יש בזה איזו השגחה פרטית, מנסה ללמוד איתו משהו, לקרוא איתו משהו. הוא באמת, הוא מתעניין, והוא יודע, והוא זוכר, והוא מבין, והוא בעל חושים. בסוף הטיסה, לפני שהם נוחתים, הוא אומר לישראל אדלר, אתה יודע, אני הייתי מוכן לחזור בתשובה. אם היה מישהו שמוכן לקחת את כל החטאים והאבונות שלי. אם היה מישהו שמוכן להגיד לי, עליי, מחו לך, כל מה שעשית עד היום, מחו לך, מתוקן לך, זה הכל עליי, הייתי מתחיל מההתחלה, אבל אני סוחב כאלה מסעות, כאלה אבונות שאין לי לאן ללכת. זה מכביד עליי, אני לא יכול להתחיל מחדש. נו, מה ישראל אדלר יכול להגיד לו? שמע, זה היה בחודש חשוון. ליל פורים, או מוצאי פורים, ישראל אדלר מוזמן לאיזשהו בלבוס עשיר בלונדון, ללוות אצלו את הסעודת פורים, יש הרבה אורחים, סעודה מאוד מאוד עשירה, מאוד מפוארת, והוא שר כמו שיהודי שר בפורים. עובר מניגון לניגון, ועוד לחיים, ועוד לחיים, והראש כבר מתרפל, ופתאום הטלפון מצלצל. עוד פעם ועוד פעם, הוא באמצע האירוע, הוא באמצע ההופעה, הוא לא יכול להרים את הטלפון, אבל הטלפון מצלצל שוב ושוב. זה כבר מתחיל להיראות כמו אמרג'נסי, כמו חירום. הוא יוצא החוצה, מרים את השיחה, על הקו, אותו אדם. אתה זוכר אותי? עכשיו אני נזכר, הוא כבר היה לגמרי מאורפל, אתה מזכיר לי עכשיו. תשמע, נו, מצאת כבר? חלפה חצי שנה. מצאת את הצדיק שמוכן לקחת ממני את החטאים ואת האבונות שלי, ולהגיד לי, מחול לך, מתוקל לך, מחופר לך, תתחיל דרך חדשה. שמוכן לאפס את החיים שלי, להתחיל את החיים שלי. ישראל אדלר לא מצא, אבל הוא היה בפורים. ובפורים, כתוב לב המלך ביוין, אפשר לפעול הכל. ישראל אדלר אומר לו, כן, מצאתי. מי? אני. אני מוכן להיות הצדיק שלך, הרב לוי יצחק ברדיצ'וב שלך. אני מוכן לקחת החטאים והאבונות שלך. אתה נקי וצח וטהור, אני אסתדר עם הקדוש ברוך הוא כבר. היהודי שומע את זה ואומר, אתה בטוח, אתה מבין את המשמעות, אתה יודע מה אתה לוקח על עצמך? אני מבין. בסדר, אז חתמנו. אנשי עסקים, חתמנו. וזהו, בשיחה הסתיימה, וישראל אדלר חוזר, וממשיך לשיר, וממשיך לנגן, ולמחרת בבוקר הוא קם, והוא נזכר בחוויה הזו, והוא לא זוכר אם זה היה או לא היה, אם זה מציאות, הוא פותח את הטלפון, כן. הוא רואה שיחה מחוץ לארץ, בדיוק בשעות שבה הוא זוכר, באורך השיחה שהוא זוכר. אז זה לא היה דמיון, זה היה מציאות. נו, הוא מחכה להמשיך לשמוע מהפרטנר שלו, לאן הולכים הלאה? הוא מחכה יום, יומיים, שלושה לשמוע ממנו, הוא לא שומע. הוא חוזר למספר טלפון הזה. אף אחד לא מרים, הוא מנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאחרי כמה ימים, מרימה שמה אישי, עוזרת שעבדה שם בבית או משהו כזה, היא מרימה את השיחה. והיא אומרת שבעל הבית ואשתו היו בטיסה על מטוס, והמטוס התרסק, ונשמתם אינה מות בעולם. והוא מבין שהוא פשוט היה השליח שלו לתקן אותו רגע אחד לפני שהוא עוזב את העולם, לקחת ממנו את העניין הזה. הסיפור המדהים הזה אומר המון דברים מהרבה מאוד כיוונים, אבל אני רוצה לדבר על שתי נקודות קצרות. א', מה זה יהודי? אין שום אפשרות להבין את הסיפור היהודי עם שכל, עם היגיון. מה יש ליהודי כזה שכבר יש לו הכל, והצליח בחיים, ובאמת מפואר בכל, הגשים את כל החלומות? אבל לא לישון בלילה בליל פורים, הוא לא סתם מתקשר בלילה הזה, הוא ידע שפורים. הוא זכר מהישיבה מתי זה פורים. בליל פורים לא לישון בלילה, כדי ניתנה לו הזדמנות אולי להתמרק. ניתנה לו הזדמנות אולי להתחיל מחדש. מה יש לך? אתה חי בקריבים, עם לא יודע, משפחה יהודיה, לא יהודיה, עם עושר אינסופי, עם הצלחה אינסופי, תשמח! אין דרך שכלית להבין את הקשר היהודי לקדוש ברוך הוא. זה לא עניין של היגיון. זה לא התחיל עם היגיון ולא ייפסק עם היגיון. זה משהו עצמי שהוא למעלה מטעם ודעת לגמרי. ועוד דבר, ועוד רעיון, מה יהודי יכול לפעול עם לחיים? הרי ברור שאם הוא לא היה שיקור, הוא לא היה רב לוי יצחק ברדיצ'ב שלו. הוא לא היה לוקח, בטעם ודעת, הוא גם לא היה מגלה בעצמו אהבת ישראל כזו. מה אכפת לישראל אדלר מאיזה יהודי שיושב לידו בבית טיסה? אז ישבנו בית טיסה. בלי משקיע, אז הוא היה אומר לו, לא יודע, אני לא גדול עליי, תעזב אותי, מפחיד אותי. אבל כשיהודי אומר קצת לחיים, והוא מסלק את הטעם ודעת שלו, מה נשאר? נשאר מחציס השקל. אני מחציס, ואתה מחציס, וביחד אנחנו יהודי שלם. הבעיות שלך הם הבעיות שלי. אנחנו שני אחים, שני ילדים של הקדוש ברוך הוא, שביחד צריכים לעזור אחד לשני, לפתור את הבעיות ולהתקרב לאבא. פורים, הסיפור הזה גם מלמד אותנו מהו יהודי, וגם מלמד אותנו מה הכוח של עד אלוידה, מה הכוח של שתייה, לגלות את אותה נקודה יהודית פנימית שקיימת אצל כולנו. מי יודע אם אותו גביר שהתקשר מהקריבים לא היה בעצמו במצב של עד אלוידה בפורים. אצלו עצמו התעוררה התשוקה הזו, אולי כי הוא היה במצב של עד אלוידה. אז בואו באמת ניכנס לעומק העניין, לשאלה שכל יהודי שואל את עצמו. אין יהודי, איש ואישה אחד שמקשיב לנו עכשיו, ולא שואל את עצמו את השאלה הפשוטה. יהודים שיקורים? יהודים מאבדים את הדעת? מה ליהודי ולאיבוד הדעת? איש ובדס. הסמל הראשון של יהודי זה מתינות, זה איש ובדס. התורה נקנית באיש ובדס. סיפורים הכי חמורים בתורה זה סיפורים על שחרות. נוח, לוט. נדב ואביהו. ששתו יין במקדש. מה יש ליהודי עם שחרות? מה יש ליהודי עם יין? מה אפשר להשיג מאיבוד הדעת? יהודי אמור לעבוד את הקדוש ברוך הוא בטעם ודעס, אנחנו בשירותניה. כל שבוע אנחנו רק מדברים על החשיבות של לעבוד את השם, אפילו לא רק עם רגש. לא מדבר לא במייס, אלא אפילו ברגש לא להסתפק. אלא שיהיה באופן של חבד, מתוך מחשבה, מתוך התבוננות, מתוך ראייה נכונה. ופה פתאום אומרים, תזרוק את הדעת ותזרוק את השכל, ותגיד לחיים ותגיע למצב של עד אלו ידע, שלא תדע, שלא תהיה במצב של דס. איך אפשר להבין את הדבר הזה? יש במדרש תנחומה, יש כביטוי כל כך חריף, בגנות השתייה, בגנות השחרות. המדרש אומר שכשנוח נטע את הכרם, הכניס את החפר את הבור והכניס את איחורי הענבים, בא השטן ואמר לו, אני יכול להצטרף איתך? נוח אמר, תצטרף. מה עשה השטן? שפך שם דם של כבש, ודם, ודם של אריה, ודם של חזיר, ודם של קוף. מה העניין? אומר המדרש, זה מה שקורה, זה הרי התרכובת שהולידה את היין של אחרי המבול, את היין שכולנו שותים, את היין החדש. מה העניין בזה? כשאדם שותה, אומר המדרש, הוא עובר את כל התהליך הזה. קודם כל הוא כבש, הוא נכנס להתוועדות, הוא נכנס לסעודה כמו כבש, יהודי שקט, נכבד, נעים, שבא לשמוע התוועדות חסידית, בא להתעורר. אבל הוא אומר פעם, פעמיים, שלוש לחיים, הוא כבר נהיה כמו אריה. הוא מתנפח, הוא מתחיל לתפוס מקום, הוא מתחיל לדבר, הוא מתחיל לצעוק, מי יתקרב אליו? אחר כך הוא חס ושלום, מתחיל להיראות כמו דבור אחר. מתגלגל בקיאו ובסיובו, בלכלוכו, עושה כולה על הצלחות של הסלטים, נראה כמו אדם שיצא מביב שופכין. ולבסוף, הוא כמו קוף. מתחיל לעשות שטויות וההוויות, מתחיל לעשות פרצופים עם הפנים, מאבד לגמרי את הציור אודום שלו. מה רוצה הגמרא להגיד? שאדם שיקור, הוא הרבה בעלי חיים. ולא אז קל כנשר וגיבור כערי, אלא ההפך הגמור. הוא צירוף של הרבה בעלי חיים, הרבה בעמיות, אבל הוא בעיקר לא אדם. הוא מאבד את כל צורת האדם שלו. ואתה בא ושואל, זה המצווה של פורים, עד אלו ידע, בן ארור, אמן, ברוך מרדכי, מה המשמעות? למה בפורים? למה לא בפסח? מה הרעיון בזה? מה קרה בפורים? אנחנו מכירים הרי את סיפור הגמרא, הגמרא בשביל להוכיח שעד אלו ידע זה כפשוטו, מביאה סיפור מחריד, מבהיל, על רבי ורב זיירה, שישבו ביחד לסעודה, ורבי קם ושחט את רב זיירה, ואחר כך החיה אותו. בשנה הבאה הוא בא לרב זיירה ואמר, בוא נסעוד סעודת פורים יחד. אמר רב זיירה, לא כל יום מתרחש נס. אתה חברוס לטובה לגמרה, לא לפברנגן. לא לשתות ביחד. אז בסדר, אז נלמד את הסיפור בדרך כזו, בדרך אחרת, ופשט רמז רוש וסוד. אבל הגמרה רוצה להגיד שבפורים צריכים לעשות מעשים לא רגילים. צריכים להגיע למצב כזה, כולם יודעים את הפירושים באבודרם ואחרים, מה זה הדלוידה בן ארור, אמן לברוך מרדכי? איך יהודי מגיע למצב נורא כזה? לא לדעת בן ארור, אמן לברוך מרדכי? חס ושלום, אולי שלא ידע אחד אלוקינו? מה פשט לא ידע בן ארור, אמן לברוך מרדכי? מה פתאום להגיע למצב כזה? אז כתוב, כולם יודעים, שארור אמן ברוך מרדכי זו אותה גימטריה. אז שלא ידע לחשב גימטריה, שיגיע למצב כזה, להגיע ל-502, הוא לא יכול לצרף. או שפעם היה זמר, שעל משפט אחד בגנות המן, היה הקהל אומר, ארור המן. על משפט אחר בשבח מרדכי, היו עונים ברוך מרדכי. צריך להגיע למצב כזה, שהוא לא יכול לענות בזמר, הוא לא זוכר מה עונים עכשיו. הוא לא יכול להיות במקלה הזאת, ששר שירי פורים. איך שלא יהיה, איך שלא נלמד, מדובר על מצב כזה, שלא מאפיין יהודי ירי שמיים. שלא מאפיין יהודי בעל צורה. שאם הוא יקרה למחרת פורים, יזרקו את היהודי הזה מבית הכנסת. אז מה פתאום פורים יום אחד בשנה, שיהודי צריך להגיע למצב כזה, שהוא למעלה מהדעת? מה מונח כאן? לאן רוצים להגיע? וזה מצוות היום. אנחנו בשיעור תניה, אז לא נגיד תניה, נגיד וורט מתורה אור, וורט מהדרושים של רבינו הזקן במאמרים. אדמור הזקן אומר נקודה עצומה, שהיא החיים, שמפה פורים הופך להיות יום שמחיה, שמוביל, שמוליך את כל השנה. אי אפשר להבין את הסיפור של פורים בדרך של טעם ודעת. פורים מלמד אותך שאנחנו הרבה יותר גדולים מהשכל שלנו. שעומק הקשר שגודל ועומק ורוחב הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא הרבה יותר משכל, הוא הרבה יותר מטעם ודעת. ולכן פורים מנסה להוביל אותך למקום כזה. שתזרוק רגע את השכל ותזכור עד כמה אתה אוהב. עד כמה אתה קשור, ובמילא הצורר כבר לא יוכל להפיל אותך שום דבר. מחר שהוא יבוא עם רעיונות של טעם ודס, שעדיף שתעשה ככה ותעשה אחרת, ותלמד פחות ותתפלל פחות ותרוויח יותר. מפור אם אתה תזכור, אני לא פה בגלל כסף, ולא פה בגלל רווחים, ואני לא יעזוב פה בגלל כסף או רווחים. אני פה כי זה העצם שלי, וזה המהות שלי, וזה הבית שלי, וככה אני אשאר לעולם. אדמור הזקן מפתח נקודה מדהימה, שהיא הלוז, שהיא העצם של פורים. בפורים קרה פלא, שלא היה בכל החגים של עם ישראל בהיסטוריה. כל עם ישראל בחר בקדוש ברוך הוא. כל עם ישראל בחר בקדוש ברוך הוא. זה דבר שלא היה בהיסטוריה. בפסח, כמה אנשים, בגולס מצרים, כמה אנשים יצאו עם מוישה, יצאו ממצרים? 20%. 80% לא יצאו. מתוך כל משפחה, אם היו 5 ילדים, אחד יצא, 4 לא יצאו. להבין את הסיפור הזה בפשט, קשה מאוד להבין בפשט, בחמושים, זה השואה הכי גדולה בתולדות ישראל. 80% לא יצאו. מתתיהו, בימי מתתיהו, בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, כמה יהודים יצאו איתם למרד? אולי 1%. במגילת אנטיוכוס כתוב כמה? 4,000, 5,000 איש? אולי אפילו לא 1%. אולי פרומיל. רוב רובו של עם ישראל, 99% ואולי יותר, התייבנו, עזבו. לא אמרו מילה שם אליי. מי שאמר מילה שם אליי זה מעט ביותר. בפורים קרה דבר שלא היה בהיסטוריה, לא לפני ולא אחרי. אסתר אומרת למרדכי, לכנוס את כל היהודים אשר בשושן, את כל היהודים, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, ואיך המגילה ממשיכה? ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. היא ציוותה לכנס את כל היהודים, לא את החוג הזה החסידי, או החוג הזה הליטאי, או האשכנזים, או הספרדים. היא ביקשה לכנס את כל היהודים, 120 מנדטים, וכולם באו. והמגילה מעידה שוויאס ככל אשר ציוותה עליו אסתר. הוא לא הפיל דבר מכל אשר אמרה. וזה קרה איפה? דווקא בחוץ לארץ. ודווקא אחרי המשתה של החשברוש. ודווקא במצב כזה שלא לוחמים בנו, שמחבקים אותנו ברכות. מה היו היהודים אמורים לעשות? הרי הגזרה הייתה רק על עם מרדכי. מה הייתה הגזרה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי. מה היו צריכים היהודים לקום ולהגיד? אנחנו לא עם מרדכי. מה אנחנו קשורים למרדכי? אנחנו 70 שנה בפרס, יש לנו פה תעודות זהות פרסיות, משלמים פה מיסים, קיבלו אותנו יפה, היינו במשתי אחשוורש, מה אנחנו שייכים למרדכי? כשהמן בא ויוצא עם הגזירה, היו צריכים היהודים לקום ולהגיד, אתה צודק, כל מי שקשור עם מרדכי, יישאר איתו. אבל אנחנו לא קשורים עם מרדכי, קשורים לאמן, והכל טוב. והמגילה מעידה שלא היה יהודי אחד שעשה את זה. להפך, כשמרדכי באסתר, מרדכי במצווה אסתר, כינס את כל היהודים אשר בשושן, כולם באו. מגילת אסתר אומרת, שאי אפשר להבין מה זה יהודי, במונחים של שכל. אי אפשר להבין מה זה יהודי במונחים של טעם ודת. הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה קשר עצמי של בן לאביו. זה קשר ששרד את כל הקשיים, ואת כל הגלויות, ואת כל הפורנויות. כל אויבינו כבר אינם, ואנחנו כאן. למה? כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. את הניגון של פורים אי אפשר להפסיק. במילא בא יהודי לפורים, ומה הוא יעשה? הוא ילמד עוד תויספס. הוא ילמד עוד הלכה במשתה ברורה. הוא ילמד עוד אף תניה. מה הוא יעשה? הוא רוצה להגיע למקום הזה שיהודים הגיעו אליו בפורים. הוא רוצה לגלות את עצם הנשמה פורים כיפורים, שמתגלה בנעילה של יום הכיפורים ובסעוד הספורים. הוא רוצה שוב להרגיש את ההרגשה הזו. להתרומם לאותה מדרגה נעלית. לחיים, לחיים. הוא רוצה להתרומם לאותה מדרגה נעלית. אומרים לו, יש רק דרך אחת. תסלק את השכל. הכוח של השתייה, הכוח של היין, הכוח של הלחיים, מה עניינו? לסלק את המחסום הזה שנקרא שיקול דעס. אז כמובן, זה עבודה לפורים, זה לא עבודה לכל השנה. הדרך שבה יהודי עובד כל השנה, את הקדוש ברוך הוא, זה בקיילים. זה בשוב, לא ברוצוי, לא בבריחה מן העולם, לא להיות נודו ואביו, שרצו לברוח מן העולם, ונשים לא היו להם, רצו לברוח מהעולם, בלי להתחתן, בלי לחיות כאן. אבל יום אחד בשנה צריך להניע את הסטארטר. יום אחד בשנה צריך להניע, להתחיל את הכל מההתחלה. וזה פורים. פורים זה חג הבחיר היהודי. זה הרי מה שאומרת הגמרא. קימו וקיבלו היהודים. אומרת הגמרא, מה העמיד את עם ישראל עד היום הזה? לא מתן תורה. מתן תורה יכולנו להגיד, הכריחו אותנו, כפו אותנו. באנו מאוינס. כמו שכתוב בחסידס, כמו שאדמור הזקן אומר. זה לא היה אוינס של כיפשוטו, יקפה עליהם כגיגית, אלא אונס של אהבה. קדוש ברוך הוא חיבק אותנו עם כל כך הרבה, ועשה אתכם על כלפי נשרים. עם כל כך הרבה ניסים ונפלאות ואב ושפע ומן מהשמיים, שברור שיהודים נמשכו אליו. צריך להיות טיפש בשביל להגיד לא ולחיות במדבר כמו מה. הם ידעו שכל מה שיש להם זה הקדוש ברוך. אבל על זה מכאן מועידו הרע בלא הרעי, על זה אפשר להוציא מודעה. כפו אותנו, לא היינו צלולים, לא היינו ניטרלים. פיתו אותנו להגיד כן, להגיד נעשה ונשמע. אבל אומרת הגמרא, בפורים לא היה שום דבר מזה. לא אור, ולא קרבה, ולא ניסים. מה היה חוץ לארץ? הקת עבדה חשבי ראשנן. חינגאות פרסיות נמוכות ושפלות. מה היה שם? וגזרה נוראה על כל עם מרדכי. כל יהודי צריך לקום ולהגיד, אני לא קשור לעם מרדכי, אני קשור להומון. אני עם הומון. אני חי פה כבר 70 שנה. מה אני קשור למרדכי? אנחנו לא בירושלים, אנחנו בשושן, בפרס. והמגיל המידע שאחד לא אמר את זה. פורים אומר את הגמרא, זה קימו וקיבלו, קימו מה שקיבלו כבר. זה נתן קיום לתיירו במצווס. זה שאנחנו נמצאים פה עד היום, אומר את הגמרא, זה בזכות פורים, בזכות הבחיר של יהודי, התגלה עומק כזה של נשמה, שאותו אי אפשר להפסיק. ולחגוג אותו, להרגיש אותו, לחוות אותו, אי אפשר את זה עם עוד דף גמרא, או עם עוד דף מים הרכסידס. זה לא הדרך. פה צריכים דווקא ההפך. דווקא להרדים קצת את השכל, ולאפשר לרגש העצמי, לנשמה, כשיהודי אומר לחיים ואומר נכון, לא אומר בהוללוס, לא אומר ברחובות עם חס ושלום אנשים לא מתאימים. כשהוא אומר במסגרת של אווירה חסידית, עם החברים הנכונים, עם משפיע המבוגר שעומד בראש, אז במילא גם מה שיוצא, זה לא יוצא חס ושלום הבעלי החיים שהזכרנו קודם, אלא מה שיוצא זה עומק הנשמה, עומק עצם הנפש, עליו אנחנו מדברים כל שבוע בשירותה אני כאן. אני רוצה לספר סיפור אחד. מה הפשט, מה יהודי יכול לפעול? כשהוא קצת מתעלם מעל השכל. כמה כוחות יש לו. איך הוא יכול לפעול גאולה כפשוטה לעצמו ולעולם כולו. לפני 32 שנה זה היה בתשעון ב' פורים. בחורים מישיבת חב"ד בירושלים, תר הסמס, הלכו לשמח את העולים החדשים בהתיישבות. היה אז העלייה הגדולה מרוסיה. היציאת מצרים הכי גדולה מאז יציאת מצרים. בכמה חודשים עלו ארצה מיליון יהודים. אבל אלה היו יהודים מנותקים, שפשוט קיבו את האש שלהם. במשך 70 שנה היהודים האלו חיו מאחורי מסך ברזל, היה אסור להם לדבר אחד עם השני, לתקשר אחד עם השני, להתאסף אחד עם השני. יהודים ש70 שנה לא שמעו מגילה ולא שלחו משלוח מנות. ויוצאים הבחורים לשילו, שם התרכזה קהילה חדשה של עולים, לשמח אותם, להחיות את העצמות היבישות. ורוקדים ושרים ואומרים לחיים ומשלוח מנות וכו' וכו'. בהפוגה שבין הריקודים, בין הקפה ד' להקפה ה', יש שם יהודי מבוגר, יהודי זקן, מן 90, הוא מבקש מהבחורים לשבת, הוא רוצה לספר להם סיפור. אני רואה אתכם רוקדים וססים ושמחים עם הסקנקנים הקטנים, אתם מחזירים אותי, הוא אומר, 70 שנה אחורה. לא אוכל לתאר לכם את הסבל שבו חיינו. אי אפשר לתאר, זה היה כל העולם ורוסיה. חיינו בפחד, בדיכוי, כל לילה נעלמו יהודים, הלכו ולא חזרו, או שנורו, או שנשלחו למחנות עבודה. פחדנו להסתכל אחד על השני. אבל לילה אחד אני רואה שהחבר'ה עושים עם העיניים אחד לשני. הבנתי שהלילה יש התוועדות. הבנתי שהלילה מתכנסים ומתאספים, הלילה לא הולכים לישון. מסירות נפש, הלילה לא הולכים לישון. הוא אומר, אני לא הייתי חסיד, לא הייתי אחד מהם, אבל הייתי נאמן עליהם. הם האמינו לי, הם סמכו עליי. והם הרשו גם לי לבוא להתוועדות. ואנחנו יושבים שם באיזה מרתף צר ולח. למעלה עומדים שומרים מכל החנונות, לראות אם יתקרב איזה איש קג"ב, לתת לנו לשרוק וכולנו נעלם ברגע. כמו איזה סיפור שלא לפני הרבה שנים. כמו בימי האינקוויזיציה. ואנחנו יושבים ומתוועדים, ואחד בלילה ושתיים בלילה. הוא אומר, כנראה איזשהו תאריך, הוא לא ידע להגיד, אולי יוטס קיסלב, אולי תאריך אחר, הוא לא ידע להגיד. אבל יושבים ומתוועדים. הוא אומר, והחבר'ה, המשקה שהם הכניסו, התחרה בדמעות שהם הוציאו. הם שתו ובחו ובחו ושתו, ודיברו על הרבה והתגעגעו לרבה, והרבה בכלל היה רחוק, היה באמריקה כבר, ולא היה להם שום קשר איתו. והם ציטטו אותו, ומישהו הוציא תמונה שלו, וחלמו עליו ודיברו עליו. ואז קם אחד מהם, בשלוש לפנות בוקר, והוא אומר, מה אנחנו מדברים על הרבה? בואו ניסע לרבה. בואו ניסע לרבה. וקם מהמקום. אסף את כל הכיסאות בחדר, סידר אותם בשורה, ברכבת, התיישב בכיסא הראשון, ואמר, בואו ניסע לרבה. היו הרבה, אומר להם, אותו זקן אומר לבחורים מתורת אמת, היו הרבה שהתיישבו ברכבת הזאת, ברכבת הדמיונית הזאת. והיו הרבה ובתוכם אני שלהגו לו, צחקו ממנו, מה אתה בגן הילדים? אתה משחק רכבת? אומר להם, אותו יהודי, בחורים יקרים, נער הייתי וגם זקנתי. חלפו מאז 70 שנה, אני יכול להעיד לכם, שכל אותם משוגעים שהתיישבו איתו ברכבת ההיא, כולם במשך השנים קיבלו היתרי יציאה מרוסיה, נסו לאמריקה, נסו לארץ, בסופו של דבר הגיעו לרבה. כל אלו ובתוכם אני, החכמים, יודע איתים, שעמדו והסתכלו על הדברים בדעה צלולה, שהגלות הייתה אצלהם מצב סופי, והגאולה הייתה דמיון. כל אלה נשארו שם עד שהגיע יום השחרור הגדול, בתשנון א' ותשנון ב', עד שנפלו החומות של ברית המועצות. עכשיו, אני שמעתי את הסיפור הזה מהמשפיע שלי בישיבה לפני 25 שנה. ותמיד, יודעים, זה סיפור שהיה לשמע לי קצת מוגזם. לפני כמה שנים סיפרתי את הסיפור הזה באיזו התכנסות. קם יהודי, אני יכול גם להגיד את שמו, בשם דוד שכטר. הוא עיתונאי ותיק בשפה הרוסית, היה הרבה שנים דובר הסוכנות בשפה הרוסית, איש רב פעלים, אדם שהיה ראש הלשכה של שירנסקי, אדם רב פעלים בעולם הרוסי. הוא אומר לי, שניאור, אני רוצה לספר לך סיפור יותר טוב ממה שסיפרת. הוא מספר לי סיפור על עצמו. הוא אומר לי, בתשמ"ד, 40 שנה בדיוק מעכשיו, אחורה, היינו בצרה ובשביה, היינו באודסה, היינו בחבורה הזאת של כל האסירי ציון, של שירנסקי ואדלשטיין ומנדלוביץ' וכל החבורה הזו. הרוסים התחייבו שיצמח להם שיער על הידיים לפני שאנחנו נקבל את היציאה. היינו כלואים ומנותקים. יום אחד הוא אומר, הגיע הצדיק ממוסקבה, רב איז'ה קוגן, יצחק קוגן, הצדיק מלנינגרד, סליחה, מרוסיה הוא הגיע, הצדיק מלנינגרד, עם בקבוק משקה, מהרבי מלובביץ' מניו יורק, לא יודע איך הוא הבריח אותו, לתוך ברית המועצות, לתוך לאוקראינה, אבל הוא הגיע עם בקבוק משקה, ואמר לנו, תגידו לחיים, תגידו לחיים. ואנחנו היינו צעירים, מה רצינו? רצינו דבר אחד, לעלות לארץ, זה כל מה שרצינו, לצאת מהבור הזה. ואמרנו לחיים, ביקשנו מהקדוש ברוך הוא, שנזכה לעלות לארץ. הוא אומר, עמדה שם אמא שלי, אישה מבוגרת שכבר הייתה דור שלישי בקומוניזם. עברה פה את כל המסלול. היא לא הכירה בכלל מציאות של לא קומוניזם. והיא ישבה וצחקה מאיתנו. הוא אומר לי, שניאור, אני מבטיח לך. חלפו כמה חודשים, אני קיבלתי את הרציה. אבל את אמא שלי, את האישה הזקנה הזאת, הרוסים לא היו מוכנים לוותר עליה. היינו צריכים להגיע עד הנשיא רייגן בבית הלבן, שבפגישה עם גורבצ'וב ידבר על אותה אישה זקנה, יוציא אותה מרוסיה. עלינו הפרובוקטורים, עלינו הם ויתרו. ועליה הם לא ויתרו. אז זה הרעיון. לפעמים צריך קצת לעלות מעל הדעת. כי יש בעולם כזה עושר, כזה עומק, כזאת אמת, שאין לה שום קשר עם טעם ודס. זה עניינים עצמיים, זה עניינים אמיתיים, זה עניינים גדולים. פורים מזכיר לך, פורים חופר אל העומק, אל שאלות היסוד, מי אנחנו ומה אנחנו. ופורים מזכיר לך שהקשר הזה לא ימות לעולם. זה קשר שלא מתחיל עם שכל, ולא יכול להיפסק עם הגיונות של שכל. לפי זה נבין נקודה עצומה. כדי לחדד את הפלא של פורים, את הבחיר של פורים, את העצמיות של פורים, שאין לה שום התכנות בשכל, בטעם ודעת. נוציא לחדד נקודה נפלאה. יש שאלה עצומה, בפרק א' במגילה היא שאלה עצומה. כל אחד אמור לשאול אותה. כל אחד שהוא לא במצב של עד אלוידה, ומקשיב בצלילות למגילה, צריך לשאול בפשטות השאלה הזאת. מה המלך כל כך נבוך מול המעשה של ושתי? מה הוא כל כך מתבלבל? מה הוא קורא לחכמים יודע איתים? היא מרדה במלכות. היא לא רק אמרה לו לא לעיני העמים והשרים. אפשר לתאר שאם ישבו העמים והשרים, הייתה תקשורת והיו צלמים והיו עיתונאים. וברור שזה היה מתפרסם בעולם כולו, כמו שהם טוענים לו. שעכשיו יצא דבר המלכה על כל הנשים, על כל השרים, להבזות בעליהן בעיניהן. כל העולם נמצא שם ויודע מה קורה במשתה הגדול הזה. היא אומרת לו לא, ולא רק שהיא מבזה אותו ואומרת לו לא, היא גם, כמו שהגמרא מגילה אומרת, היא מדברת עליו מילים רעות, היא משפילה אותו. אתה לא יודע לשתות, אבא ידע לשתות, מה אתה שומר סוסים? אתה רק מריח קצת וודקה, אתה מתחיל להתנהג כמו בהמה? קורא לבשתי, מה יש לך? ומה היה צריך לעשות? בלי לחשוב פעמיים, להוריד לה את הראש, לפחות להעביר אותה ממלכותה. הוא לא יודע מה לעשות. ולא רק שהוא לא יודע מה לעשות, קורה מצב יותר גרוע. הוא קורא לחכמים יודע איתים, ואחרי 7 ימים ו7 לילות, מה הם אומרים לו? הם אומרים לו טענה שהיא יותר מחוצפת ממה שעשתה ושתי. מה הם אומרים לו? חייבים להעביר אותה ממלכותה, למה? כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן. שמעתם? מה ושתי עוללה? היא לא ביזתה את המלך. היא לא השפילה את המלך. מחר ירצו לצאת למלחמה. המלך ירצה לצאת למלחמה, להעלות מיסים. אף אחד לא יקשיב לו. זה לא הבעיה. הבעיה היא שכל הנשים ילמדו ממנה. שמחר יבוא בעל בגליציה, ויגיד לאשתו, תכיני קוגל יטריות לשבת. היא תגיד לו, לא, אני מכינה קוגל תפוח אדמה. הוא יגיד לה, אבל אני אוהב יטריות. היא תגיד, אבל אמא שלי הייתה מכינה תפוח אדמה. הוא יגיד לה, אבל אני בעל הבית, ואת צריכה להקשיב לי, אישה כשרה עושה רצון בעלה. אז היא תגיד לו, באמת, למה המלכה הקשיבה למלך? אז בגלל חילול מעמד הגברים בעולם כולו, צריכים לסלק את ושתי ממלכותה. אבל מה עם המלך? לא המלך בעצמו חרד לכבוד המלך, ולא היועצים והשרים שלו חרדים לכבוד המלך. הם הרבה יותר גרועים מבשתי, היא לפחות הייתה שיקורה. אבל הם, היועצים האלה, בדעה צלולה, מדלגים מעל כבוד המלכות, ומדברים על טיעונים מטופשים, איך אומר המדרש על זה, מלך שחל היה, להיות קולי שורר בביתו, מלך שחל היה, ומעלים כל מיני טיעונים מטופשים, שבגלל מעמד הגברים בעולם כולו, צריכים להעביר אותם ממלכותה. מה קורה כאן? איך אפשר להבין את הסיפור הזה? רבי אמר פעם נקודה, זה בנקודי שיחות, כל אחד יכול לראות. נקודה מדהימה פשוט. זה כל הסיפור. בלי להגיד את הנקודה הזו, לא התחלנו להבין מה זה פורים. לא התחלנו להבין את הפלא של פורים, את הצעקה של חז"ל. חבר'ה, זה לא יום רגיל. רבי שוחט את רב זרע. זה לא יום רגיל. זה לא יום שאפשר להעביר אותו ככה, בסדר מסודר. בטעם ודעת. כל המטרה של המשתה הייתה לבזות את החוק. כל המטרה של המשתה הייתה לפרק את החוק. במילא מותר גם לבשתי לפרק את החוק. אחשוורוש נמצא בבעיה נוראה, הוא לא יכול להניש את ושתי. כי כל הסיבה שהתאספו לחגוג מה הייתה? 4 מילים אומרת המגילה. והשתייה כדת אין אונס. מה הפירוש והשתייה כדת אין אונס? זה מילים מהפכניות. אין חוקים בארמון המלוכה. הגעתם לארמון המלוכה ליום בלי חוקים, ליום בלי כבוד המלכות. מה? כשבאים למלך, אומרת הגמרא, יש כוסות שצריכים לשתות מהם. לא משנה אם אתה אוהב לשתות יין או לא אוהב לשתות יין, אתה צריך לגמור את הכוס הגדולה, כי זה כבוד המלכות. כבוד המלכות, המלכות להנות מהפאר, מהאושר, מהצילות של המלך. חור כרפס ותכלת. אחשוורוש מתקן משתה שאין בו חוק. למה? כי אתה החוק. לא המלך הוא החוק, כל המטרה של המשתה הייתה ליצור אנרכיה, לפרק את הסדר, לפרק את ההגמוניה, לפרק את הסמכות. טירוף המערכות שאנחנו רואים היום, זה לא התחיל היום, זה התחיל אז, בהקת עבדי אחשוורוש ענן. זה התחיל אז במשתה אחשוורוש. כל המטרה של המשתה הזה הייתה להגיד, אין חוק, אתה החוק, תעשה מה שאתה רוצה. אז גם לבשתי מותר לעשות מה שהיא רוצה. כשהמלך קורא לה ואומר לה לבוא, היא אומרת, סליחה, לא רוצה לבוא, לא בא לי. זה מטרת המשתה, להגיד, לא בא לי. נו, אז מה אחשוורוש? הוא לא יכול לעשות איתה שום דבר. היא בסך הכל מצטה את הפוטנציאל החוקי, את האפשרויות החוקיות שהוא נתן לה. מצד שני, גם השיקור הזה מבין, ב5% שנותרו לו הגיוניים במוח, שהוא צועד לפירוק מוסד המלוכה. זה הבעיה עם אנרכיה, כשמתחילים לפרק את החוק, שאף אחד לא יודע איפה הסוף. אם כל אחד קובע בעצמו את החוק, אם אין יראת אלוקים במקום הזה, אז והרגוני. אז איפה הסוף? איך קובעים מה מותר ומה אסור? הנאצים אמרו שלהרוג זה המצווה, שיש אנשים שלא צריכים לחיות בעולם, היה לא תהיה. מי קובע את החוק? כל אחד קובע כדעתו דברים מופרעים ומטורפים. אז אחשוורוש מבין שהוא מוביל לסוף עידן המלכות שלו. מחר הוא ירצה לעלות מיסים, יגידו לו לא. אבל מצד שני הוא לא יכול להפיל את ושתי, בסך הכל עשתה מה שמותר. אז הוא קורא לחכמים יודעי העיתים ואומר להם, תמצאו איזה סעיף. תמצאו איזה תת סעיף להפיל אותה עליו. ישבו 7 ימים ושבעה לילות וחזרו עם טיעון, טיעון משכנע. אנחנו התכוונו רק לפרק את החוק בארמון המלוכה. לא התכוונו לייצר אנרכיה כזאת שתשנה את מעמד הגברים בעולם כולו. לייצר הפרעה כזו, פירוק מסגרות כזה, שישנה את העולם כולו, את ההנהגה בעולם כולו, את זה לא התכוונו. היא חצתה את גבולות ההפקרות המותרים. ועל זה אחשוורוש מפיל אותה. אומר הרבנו, אז בתקופה כזאת של השתייה כדת אין אונס, שאפילו בארמון המלוכה אין חוקים, שכל האווירה היא להביא את הקץ על הסדר ועל ההגמוניה ועל הסמכות. בתקופה הכי נמוכה הזאת בתולדות ישראל, כשאסתר אומרת לכנוס את כל היהודים, כולם באים. מה שלא קרה עם הגילויים של ניסי מצרים, מה שלא קרה בארץ ישראל אצל מתתיהו ובניו, קרה דווקא שם בחוץ לארץ. במקום שלא אומרים בו הלל על הניסים מרוב החושך והאסתר. שמגילת אסתר שלא נזכר בשם השם. ימים הכי חשוכים בתולדותינו. דווקא שם התגלה העצם של יהודי, יותר ממה שהתגלה בתקופות הכי נעלות, וזה פורים. פורים זה לחגוג יום שהוא למעלה מטעם ודת. לחגוג אירוע את נקודת המיצוי, את נקודת התמצית של הנשמה היהודית. ואת זה אי אפשר לחגוג עם שכל, עם עוד פלפול. את זה צריכים לחגוג דווקא כשפושטים את הלבושים של שכל. ונמצאים בין יהודים קשרים ונאמנים, לא חס ושלום חגיגה של הוללות. שותים בכוונה נכונה, כדי להגיע למצב של עד דלא ידע, לגלות את אותו כוח שהוא למעלה מהדס, שעמד לנו ולאבותינו בכל דור ודור. ומפה שמחת פורים ממשיכה כל השנה. כשיהודי יוצא משם ומרגיש את העוצמות של האלוקי שיש בו, אז שום דבר לא יכול עליו. לנפש הבאמיס, לקליפה, אין כזה כוח. בבואה דבבואה לתלו, אין להם כזה כוח עצמי, כמו שיש לנפש האלוקית. אז מפורים יהודי יוצא חדש, הוא יודע שהוא יכול לקבל על עצמו החלטות טובות, החלטות גדולות. הוא לא פוחד מהטעם ודעת שיגיד לו, אתה תעמוד בזה, אתה לא תעמוד בזה. הוא רואה את עצמו כמו מלך, כמו שהוא באמת, כמו שהוא בהדרתו, כמו שהוא ביופיו, כמו שהוא מצד הבכוח שלו, מצד הכוחות העצמיים שתמונים בו. אז מפורים הוא לוקח החלטות גדולות, ופותח שערים גדולים. וממשיך את השמחה הזאת לכל השנה, ונהפוך הוא. אשר יש לתו היהודים, אימא בסוניהם, שנראה כבר ניסים כפשוטו ממש, בארץ ישראל, אצל אחינו הנתונים בצרה ובשביה, בכל מקום ומקום, ושמחת פורים, גאולת פורים, תהפוך לגאולת עולם, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.